ספר, כתב ספר ושלח לו ואמר גם תשלם לי כסף, זה עולה כך וכך. הוא לא ביקש לו כלום, שלח לו, הוא סגר את הספר, הכל גניבות, היה בקי גדול. אז כתב מפה עד פה קצות החושב, זה נתיבות, כתב 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 ושלח לו את זה חזרה. כן, סימן נונה, מתחילים, הנה קדיש.
אומרים קדיש.
יש בגמרא מסכת ברכות, אפילו ליהי שמי הגדול לא יפסיק. מדם באמצע התפילה. רואים שהקדיש זה היה הכי קדוש אצלהם, יותר ממודים, יותר מקדושה. הוא אומר, קדושה מהו להפסיק? הוא אומר, אפילו ליהי שמי. זאת אומרת, עכשיו יש לך שני בתי כנסיות, אחד יש לך שתוכל לשמוע קדיש, והשני קדושה, תלך לקדיש. לא לקדושה. למה? שזה הכי חשוב, הקדיש. בגלל זה נתנו את זה למתים. זאת אומרת, בגלל זה. כתוב שפעם אחת רבי עקיבא הלך וראה אדם שחור, ושם אמר, כיוון שאמר ברכו, יש גרסה ברכו, יש גרסה קדיש. כיוון שאמר קדיש, הבאתם את זה אתם, לא
שכתב? כן, הבאנו. הגאון מציין.
כיוון שאמר קדיש, הוא הכניס אותו לגן עדן. אמר, כשמנחת את דעתך, ננוע דעתך, כשמנחת את דעתך. רואים מזה שקדיש זה דבר גדול. לכן אמרו, מה נזכה את המתים? נזכה אותם שהבנים שלהם יאמרו קדיש. אבל לא, זה לא כתוב, לא ברמב״ם, לא, שום מקום זה לא כתוב. לא בתלמוד.
כאן בשולחן ערוך.
לא בירושלמי, לא, לא. לא, במובן שאומרים קדיש, שקוברים אותו, לא קראת? אחרי
הקבורה, אומרים קדיש.
כבר לא, זה מאוחר, מהריבש כבר, אני חושב, זה התחיל כבר להיות מפורסם. אבל לא ראינו את זה, לא ברמב״ם, אין שום דבר. שלומדים תורה, אומרים קדיש. זה, אני חושב, מאוחר מאוד. חייך היה עוד תקנה. אחד היה אומר קדיש. כל היום קטטות ומריבות, מצא ומריבה בבית הכנסת. זה אומר, אני קודם, עשו להם ספרים שלמים. מי זוכה, מי לא זוכה,
אצל האשכנזים.
ואחר כך בא, אני חושב, איזה רב אחד, החתם סופר אולי, אמר, די, תפסיקו להריב, תפסיקו להריב, כולכם תגידו קדיש, כולם יחד, יאללה, במקהלה ברכו השם. עשו בזה עכשיו, עד היום אנשים אצל היקים, הם היחידים ששומרים את המנהג הקדמון שלהם.
בוושינגטון הייטס, עדיין שם.
כן, יש להם זכויות, כל אחד שהוא זוכה, יש להם שאלה, אחד בעל בנו, אחד בעל ביתו, אחד בעל אביו, אז יש להם חוקים. זה חוק שלך, זה שלך, או קדיש אחד אתה, קדיש אחד הוא, מחלקים להם את זה.
אותו דבר עם שליח ציבור.
כן.
אותו דבר.
כן, כן, זה היה דבר... אז עוד לא מקיימים את המנהג הישן שלהם, אה? למה לא משנים? כמו התימנים, לא משנים.
כן, אז יש להם חוקים מי הולך, מי יכול להיות שליח ציבור.
וגם קדיש אחד מגיע לכל אחד. כן. נותנים לך תלית, תגיד קדיש.
אומרים קדיש ואין אומרים אותו בפחות מעשרה זכרים בני חורין.
אומרים זכרים לאפוקה מהשיטה, יש ראשונים שגם נשים מצטרפות. מרדכי, מרדכי אומר שאפשר לצרף אישה, אבל לא, לא הרבה נשים, מגבילים אותם. אני חושב רק אישה אחת.
גם זה השאלה של היום, שכולם היו שואלים, יכולים להגיד קדיש בזום ו...
לא,
אין אומרים פחות מעשרה.
כן, כתוב, פחות מעשרה צריך שיהיו עשרה, הם לא מצטרפים. וגם צריך שיהיו זכרים להפוקם שיטת המרדכי. כן, בני חורים שלהפוק גם כן שהעבדים מצטרפים, יש בגמרא, עבד אחד מצטרף. הגמרא שואלת למה, לפי אותה השיטה, למה רבי אלעזר שחרר את עבדו? הגמרא אומרת, הוא היה צריך יותר מאחד. משמע, באחד אין בעיה, אומר לא, אפילו אחד לא מצטרף. שהביאו שתי שערות, זה להפוקה שיטת רבנותם. שיטת רבנותם אומר, עד היום זה בלגן גדול, הרב עובדיה יוסף אמר, תהרוס את המניין הזה. ורב משה פיינשטיין אומר, לא, זה מנהג שתקבל אותו. אומר ש...
נצרף קטן עם ספר תורה, עם חומש.
כן, חומש ותורה. אבל בהתחלה לא הצריכו ספר תורה. אמרו, קטן מצטרף. כמו שמצרפים לזימון. גם כן, אלוקנו, אומרים, מצטרפים אותו, יש מחלוקת בין הספרדים לאשכנזים בזה.
אותו סוגיה.
אנחנו הספרדים, מצטרפים אותו לזימון. יש לך להגיד רוב גדולים, מצטרפים את הקטנים. אבל אם הוא מבין כמובן, ילד קטן שהוא מבין, נגיד בן 10, בן 11, כבר הוא מבין למי מתפללים, כשהגמרא שאלו את אביי, איפה בית רבה, אחד אמר להם למה על השם, ואחד אמר יוציא אותם בחוץ. אמר להם שניכם, כנראה היו קטנים בני 6-7, צירפו אותם, את אביי ורבה צירפו. אשכנזים הוא, אחד היום ספר לי, אומר, שאני הייתי מזמין איזה יהודי אחד זקן, אשכנזי ערירי. אני מזמין אותו תמיד אצלי על שולחני, משבתות, בחגים. טוב, יום אחד היה לי מניין עם בני הקטן, היה לנו 3 אנשים. אומר, לא ענה אפילו אחריהם. ומאז לא הזמנתי אותו. מה זה? עושים לו טובה, חסד, הדין של הספרדים הוא אפס? מה? אנחנו הספרדים, כאילו מה, אנחנו לא הולכים לפי דין? רק אתם החמורים שכמותכם, מי אתם בכלל? רק אתם, הדין שלכם זה אמת, שלנו זה לא אמת. הוא אומר, מאז לא הזמנתי אותו. ככה לעשות לי על השולחן, עשה ככה. לא אמר. חוצפה, יודע, חוצפה. אני אומר תמיד, תצלמו את התשובה של סימן ממחת, של הרמה, שכותב למראה, ותעשו סימנים, תשכו לכל האשכנזים שידעו שהוא התבטל לפניו. הרב הגדול שלכם התבטל לפניו. קרא ראש לפניו. לא, חס ושלום, לא, לא, אנחנו לא מדברים על הגדולי אשכנז, היו גדולים, צדיקים, חסידים, בעלי קידוש השם, אין ספק, הרבה מהם קידשו שם שמיים, כמרדכי קידש שם שמיים, אומרים שהרגו אותו ואת אשתו ואת הילדות שלו, אחד ברח, אני חושב, הוא המשיך את השושלת. גדולי, חס ושלום, אף אחד לא מדבר, אבל אל תפגעו בגדולים הגדולים שלנו, שהגדולים שלכם היו נכנעים לפניהם. אין לכם רשות לעשות את זה. אין לכם, מלמדים את זה, אני פעם צעקתי על זה, מלמדים, כל הקשינז בא לבית הספרדים, מלמד אותו לשים את המזוזה עקום, למה? למה עקום? הגרא אמר שאנחנו הצודקים, ויש לנו שיטת הרמב״ם, למה לעשות את זה בצורה הפוכה? טוב, תמשיך. אז צריך, אז אנחנו עכשיו נראה את השיטה הזאת, האומרת, ומרדכי מביא אותה, בית יוסף הביא גם את זה. הביא אותו. שדעת המרדכה שאישה מצטרפת, עבד מצטרפת.
כמה המשנה ברורה מביא.
הביא את זה כאן.
זכרים, להפוקי נשים ועבדים וקטנים, והוא הדין טומטום והג'גנוס וחצי עבד וחצי בן חורין אינו מצטרף.
הדין לגלושה על ברכות שנאמרים בפחות מעשרה. כן, ראיתי אני שהרבה דנים בזה עם קדושה של ברכות, אם אומרים את זה, אנחנו נוהגים לברך את זה ביחיד. אבל יש מערערים על זה, יש אומרים שלא. אתה חושב שהרבה ראשונים אומרים שאתה לא יכול לומר את הברכות של קריאת שמע ביחיד. למה? כיוון שזה צריך. צריך עשרה, כל קדושה. אנחנו סומכים, יש בזה מה... הוא, משה פיינשטיין, גם כן סומך על השיטה הזאת שמתירה, אומר, מה ההבדל? כמו שהתירו את זה, תתיר גם כן קדושה, מה ההבדל?
זה אותו סברה שאנחנו אומרים, יגיעו מידות,
אז הוא אומר, אפשר לתת את זה גם כן, אם יש עשרה מחללי שבת ומקל, או עם ילד קטן גם כן הוא יתיר להם. הוא אמר להם שאם אתם פעם היה עליו השלום, אתה לא הכרת את הרב ביטון, הביטן, לא? לא הכרת.
כן, לא הכרתי אותו.
היה חבר שלי, טוב. הוא נפטר בשנת תפשין סמך בה, כבר כמה זה, 14 שנה. הכרת אותו או לא? הבנים שלו ביניהם.
כן, כן. הבנים והנכדים אנחנו מכירים.
אז הוא פעם אמר לי דבר, באמת, אני אגיד לך מה המחלוקת ביניהם בין הרב משה פיינשטיין לרב עובדיה. הרב משה פיינשטיין גר באמריקה, מכיר את הבעיה, שיש המון בתי כנסיות, שאין. הרב עובדיה בישראל עושה יוצא ברחוב, תופס 100 אנשים. אין לו שום בעיה בזה. לכן הוא אומר, הוא הבין את הבעיה שלפעמים מבטלים עניין בגלל איש אחד, שתיים. אמר, טוב, יש לכם איש אחד, ילד אחד, תצרפו אותו.
גם הרב משה פיינשטיין הוא קצת קיצוני, כשמדברים במניין אורתודוקסים, בבניין של הקונסרבטיבים, הוא ממש
הקפיד בזה. בזה הוא הקפיד מזה, כן. הוא אמר בפירוש שאתם עשו, לא, אפילו לזכור שם החדר, שאלו אותו.
כן, הוא עושה אפילו...
אבל הוא, אני אגיד לך, קצת הגזים, הוא ראה בזה, כמו שכתוב במשנה, אסור ללכת בדרך שהולכים, נגיד, אז בזמנם, כמו בכדורגל שהיום, או כדור זה ובייסבול, היו גומרים את זה, היו יוצאים אלפים, או היו הולכים אלפים, אז אסור ללכת איתם שזה חשש. חשש שהם יגידו שהוא חס ושלום לעבודה זרה. אז הוא מביא את הגמרות, מה זה שייך שאני הולך לבית הכנסת ששכרו אותו מדלת אחרת, מה זה שייך? תראה, לפי דברי הרמב״ם, אנחנו כאן באמריקה עושים טעות שאנחנו גרים פה, יש כאן כנסייה, מה זה שייך? מחילה מכבוד הרמב״ם, גדול הדור, שם היה עניין של חשש, חשש שיחשדו בו, חשדה, יגידו, האדם הזה הולך ליד כנסייה, הולך, ואולי הוא גם הולך לעבוד עבודה זרה. אבל היום בימינו אני שואל אותך, מישהו יהודי שהולך אפילו בברוקלין, עובר ליד כנסייה, חושדים בו שהוא הולך לעבוד עבודה זרה? ואני עובר עכשיו ליד כנסייה פה, מישהו חושד שאני הולך לעבוד עבודה זרה? אולי להיכנס לשירותים שם, הרבה פעמים נשאלתי, אולי זה כבר מעורר חשד, מה הוא נכנס לצ'רץ' הזה, מה הוא נכנס שם? אבל אני חושב שהרמב״ם, אני לא יודע איך היה במצרים, איך היה באירופה, הוא אומר שעשו לנו לגור באירופה, ראית את זה או לא?
אירופה?
כן, תביא, אני אראה לך את זה, תביא את הרמב״ם, הרמב״ם משל עבודה זרה. כן, הוא כותב שאסור לנו לגור בכלל בערי אדום, באירופה אסור לגור. טוב, עם משניות, גם כמעשה עבודה זרה, יש בסוף משניות, גם שם הוא מביא את זה. הנה, בוא. לא זה משניות, שלפי דעתי הרמב״ם, אני לא יודע מה היה בערי אירופה, אבל אני גם מתאר שרבן אותם וראשי, אף אחד לא חשד אותם שהם הולכים לעבוד עבודה זרה.
כן, תוספו בברכות, בסוף ברכות. פרק הרבה אומרים שאנחנו שרואים בכנסיות בכל יום,
אבל מישהו חושד, אני שואל, מישהו היה חושד את ראשי, שהוא היה עובר ליד איזה מקום שיש שם צ'ר, שהיה חושד שהוא הולך לעבוד עבודה זרה, או את רבן אותם, או את התלמידים שלהם. כמו שאנחנו פה, מישהו חושד שאני עובר עכשיו, כאן יש כנסייה במסטרי. מישהו חושד בי שאני עובד למקום של עבודה זרה? אז הרמב״ם עליו השלום, אני לא יודע מה היה אצלו, איך הרמב״ם מסתכל בדברים האלה. אני אתן לך לקרוא אותו. אומר הרמב״ם, הנה כאן. כאן, ודע, שזו אמרנו שיתן לו לקרוא, ודע. שורה מהעמוד השנייה ושורה, ודע.
פירוש המשנות מסכת עבודה זרה, פרק ראשון, אומר בהתחלה, ודע שזו האומה הנוצרית, הטעונים טענת המשיח לכל שינויי כיתותיהן, כולם עובדי עבודה זרה, ועדיהן כולם אסורים, ונוהגים עמהם בכל התורה כדרך שנוהגים עם עובדי עבודה זרה. ביום ראשון הוא מכלל עדיהן של גויים, ופי כך אסור להתעסק עם מאמיני המשיח ביום ראשון כלל, ושום דבר מן הדברים. אלא נוהגים עמהן ביום ראשון כדרך שנוהגים עם עובדי עבודה זרה ביום עדן, וכך ביאר
התמיד. נגד האשכנזים, נגד השם רצו להקל בזה. לא עובדה זרה, מה אין שום דבר, ישר, איש ישר, כן. תמשיך.
וכך ביאר התמיד, מיטה שיש בשריפה, שמקטרין בה או שורפין בגדי המת וכליו, וכנסייה של מלאכים, הוא יום שמתקבצים בו לעמיד מלך, ואין על הפקר בימר, בלוריד, הוא השיער שמניחים באמצע הראש, ומגלפים סביבו מכל הצדדים, וגילוח באופן זה אסור בתורתנו, כדי שלא נדמה להם, אלא שאין חייבין עליו מלכות, אלא אם כן גילח הפאות כמו שביארנו במקום.
תמשיך.
אמרו, מה הוא ללך לשם?
או.
שעשן הדרך ללכת ממנה לזולתה, לפי שאסור בהחלט להיכנס לעיר שיש בה עבודה זרה.
או.
כל שכן לדור בה, וכל שכן לסחור בה, החניות מאותרות, החניות המקושטות באיזה מין ממיני הקשוטים, לפי שלא קשטום אלא לעבודה זרה, ובגך כל מה שיש בהן איסור והניה, ובגך צריך לדעת שכל עיר נערי האומה הנוצרית שיש להם בה במה, כלומר בית תפילתם, שהוא בית עבודה זרה, בלי ספק, הרי אותה העיר אסור לעבור בה ומתכוון כל שכן לדור בה, אלא השם מסר אותנו בידיהם שנגור בעריהם בעל כורחנו לקיים דברו ועבדתם
ועבדתם
שם אלוהים מעשה ידי אדם עד ואבן.
אני מחילה מכבודו של הרמב״ם, מי אני ומה אני, אבל כל האיסור זה מכם חשדה, מה שייך? מה עשו לנו לגור בניו יורק בגלל שיש כאן לנו כנסיות? מה הוא אומר? הסברה שלו לא שייכת, אני לא יודע מה היה בזמנו, אני לא יודע מה היה בזמנו, יכול להיות שבזמנו היה באמת חשדה, אבל אני לא מאמין שרשתי בעלי התוספות, מישהו חשד בהם, היו אומרים שוחטים אותם, רוצחים אותם, היו אומרים הם לא מאמינים, אז זה מסעות הצלב, ממסעו עצמם על קידוש השם, אפילו היה לבנים של המוסקים ובירכו ושחטו את הילדים שלהם. מה, מישהו חשד בהם איזה נוצרי או איזה יהודי שהוא הולך לכנסייה, אם הוא היה עובר ליד זה? מה מתכוון מה שהיה בזמנם, כמו שהיה בבייסבול היום, שיוצאים, אני יודע, 20 אלף איש מהזהו, אז זהו, שהולכים 20 אלף איש, או, גם הוא נמצא שם, הולכים עכשיו לעשות עבודה זרה, 20 אלף איש הולכים לעבוד עבודה זרה, על זה המשנה מתכוונת, לא שאדם נמצא, יש שם איזה כנסייה, אבל אולי הוא חזר בו, למה שהוא לא הביא את זה בהלכה הזאת, לא הביא את זה בספרו שאסור לגור בעיר שיש בה עבודה זרה, תחפש את זה, תראה, לא הביא את זה בהלכת עבודה זרה, אין שם את הדברים האלה. אולי חזר בו הרמב״ם, כשהיה צעיר, כתב את זה בן 23 היה, כך הוא כותב. כן, כשהיה צעיר היה חם מאוד, וכתב.
גם במשנה ברורה הוא מביא על קדיש בעשרה, שרק בשביל הקדיש שיהיה עשרה, אבל פסוקי לזמרה לא צריך עשרה, או התחלת ערבית, אם רק בא מישהו באמצע ורק יש להם עניין באמצע, יכול להגיד קדיש באמצע, או גם אחרי הלימוד, אם אין לנו עשרה ואחר כך בא מישהו, יכולים להגיד קדיש.
כן, הנה של הלימוד, אתם צריכים להבין דבר אחד, זה דווקא הקדיש די רבנן מאוד חשוב. אני זוכר שהייתי ילד, הייתי הולך אצל הרב עובדיה יוסף, הוא היה דורש, ואחרי הדרשה היו מוכרים את זה להכנסה לבית הכנסת. כן, כולם היו קופצים על זה, ונשארים בזמנו, לפי המושגים שלהם, משלמים יפה בשביל זה. כמו היום נגיד $200, משהו כזה, לפי המושגים
שלהם. אתה אומר, כל העולם מתקיים בשביל...
כן, אז הגדתה, כן. הקדיש דאגתה, זה גמרא מפורשת. ומעניין, האשכנזים לא מקפידים בזה בכלל. בישיבה אף אחד לא אומר בסוף השיעור קדיש. לא, אפילו הרב סולובייצ'יק לא היה אומר קדיש.
אבל המשנה ברורה מביא את זה. וכן בכל לימוד שאדם לומד, פסוקים או אגדה, או באמירת עלינו, או באמירת
השש. אדם, הגמרא משמע שזה הכי חשוב, העולם מתקיים.
אם היה בלי מניין ונזדמן תקף מניין, שיש לומר קדיש.
בוודאי. היום אסור שיטה רבי חנניה, אחד אמר לי פעם, לא מצאתי את זה במקורות, אבל איזה התפיס את זה, איזה ספר אחד פז, איזה
משהו
כתב, אמרתי לו מאיפה לך את זה יום אחד, עמד כמו אילם, מאיפה אתה הבאת את זה? אומרים שהוא לא היה לו ילדים, רבי חנניה בן הקשה, מה הקדוש ברוך הוא, אני אזכה אותך שכל פעם שיגידו קדיש יזכרו אותך.
אין
מקור לזה? אין שום מקור. למה בחרו את זה? בגלל שזה קטע יפה, הפשט הפשוט, לא בגלל שאין לו ילדים, לא הילדים. כל ישראל יש חלק עולם הבא.
הוא מביא האחרונים שהמגן אברהם וכן מהגרה, דה נכון שיאמרו אחר כך מזמור או שלושה פסוקים, אולי כמובן גם רבי חנניה, משהו כזה. לא.
אני אגיד לך למה, אומרים שהגאון מווילנה היה קם מפני המורה א' ב' שלו. אמרו לו, מה, איפה אתה ואיפה הוא? הוא אומר, זה היחיד שלימד את תורת אמת. כנראה לכם רבי חנניה, אומרים שיעורים, פטפטים, מכזבים, מבלבלים משבנים, אני רואה אותם, אומרים. אחי, דבר אחד, אמת, זה רבי חנניה, זה אמת. מי יודע מה היה בשיעור הבלבולי מוח שלהם. לא שומעים, שומעים. פעם היה אליהו, איפה אליהו? לא בא? אליהו פעם היה אומר, שאמרתי לאיזה רב אחד עשה פלפול, זה פשט בגמרא, רשימה פלפולים. לא, זה השפעתה, הספרדי, אשכנזים, ככה לא. לבלבל את המוח, לקשקש, לבלבל את המוח. כנראה זה הסיבה, נו, תגיד תורה אמיתית, יכולה פה, כמו שהגאון, הוא לימד אותי, וזה היה אמת, יחיד שלימד אותי תורת אמת. כן.
לא הביא את זה.
לא הביא, לא. אולי חזר בו, מה?
מציינים את זה בצד, אבל לא הביא את זה בפנים.
אני חושב שהוא חזר בו. אולי. תראה, מה זה שהיה חשדה, ומוציא גם חס ושלום הרמב"ם, לא הוציא לעז, אבל לדבר על רש"י והתוספות וכל אלה שחס ושלום הם עברו על הלכה מפורשת שאסור לגור בעיר הזאת. אני מבין, אסור להיכנס. יש לו הרב עובדיה שהיה צעיר, היה רב במצרים, אז הוא אומר שהמלך, הרב שהיה מהמקום, הרב מטעם המלך, אפנדי קראו לו, אפנדי, הוא היה איש מאוד, לא היה סתם רב של מצרים, היה רב של כל העולם של הטורקים, זה עשרות מדינות, היה בור בעם הארץ אחד, אבל מה היה לו לשון והיה יודע לדבר וזה ושם. אז הוא אפנדי אמר לו, יש כאן מת ערל אחד ואנחנו מכבדים את כל הדתות וזה, לך לשם. אמר לו עבדיה, אני לא אלך, אסור להיכנס לצ'רץ', והתחילו כבר המריבות איתו, אסור, הוא גירש את הרב עובדיה הרשע הזה. אומר הרב עובדיה, עכשיו היה במצרים לפני כמה שנים אצל מוברק, אז הוא כותב, אומר, ראיתי שם בבית הקברות וראיתי את הקבר של אפנדי, קבר גדול עשו לו.
רצו
להרוג
אותו, לא?
לא, זה דבר, זה השוחט, זה חסר שוחט. אבל אפנדי לא רצה לגרש אותו.
נכון.
לא ממש גרש אותו, ראה שהוא אומר, אני אתפטר אם לא תעשו קשות. היו נותנים לאכול ליהודים נבלות וטריפות, היה להם, אז הוא אמר, רגע אחד, זה מושב זקנים של יהודים, זה בית חולים של יהודים, צריך שיהיה כשר. אמרו, כן, כן, מי שמבקש, יש מטבח קיימה, לא, לא. כל דבר של יהודים צריך להיות כשר. אז הוא אמרו לו, זה עולה יקר. מה זה יקר זול? אני לא מבין, צריך שיהיה כשר. אז זה הפנדי הזה, היה לטובת הרשעים. אז אמר לו, הרב עובדיה, אם תמשיכו כך, אני עוזב אתכם. אמר לו, טוב, תעשה מה שאתה מבין. רשע, היה רשע. טוב.
נחום
הפנדי.
נחום הפנדי.
כתבו עליו באוצר ישראל, יש לו מאמרים. היה אדם מאוד מפורסם. הוא לא היה רב ראשי של מצרים, של כל העולם הטורקי. הם שלטו בהרבה מקומות, הוא היה, שמו אותו מטעם המלכות של טורקיה. כן, נמשיך.
כן, המשנה ברורה כאן בדלת מביאה לקטנים. עיין פרי חדש שקרה ערער על מקומות שנוהגים שהקטן אומר קדיש וברכו והקהל עונים אחריו, ושלא קדין הם עושים.
אבל אני ראיתי ש... הקדיש דווקא נתקן לקטנים, שם הוא מספר את הילד הקטן שהביא אותו מהמקור של ההגדה הזאת. שהוא לקח את הילד הקטן, מל אותו, והביא אותו. כשהוא אמר קדיש, בא אליו בחלום, דווקא תקנו את זה לאמירת הקטנים. לכן כתוב שהגדולים יותר מקיימים מצווה, שהם לומדים, עושים שיעורים. אבל הקטן, מה יכול לעשות? להגיד קדיש. אבל מה, אולי הכוונה של הפרי חדש יהיה איתו גם גדול.
כן, בואו נראה. ואפילו אם יש 10 אנשים גדולים חוץ ממנו, והאין בפרים מגדים שם, שמסדר גם כן להחמיר בזה לכתחילה. כתב על החור קטנות.
שגם אדם גדול יגיד קדיש איתו.
כתב על החור קטנות סימן אחר, כששניים או שלושה אומרים קדיש יחד, ואחד מרקע לו, זה דבר אחר. הקטן הוא יכול, אז לפי דעת הרב, הקטן יכול להגיד את הקדיש.
תראה, לבד, אולי הם צודקים.
או מביא שהוא מצא לקף החיים. כתב שאם השליח ציבור אומר הקדישים של חובה, אם הקטן מותר, אבל לא אומרים הקטן לבדו.
זהו, מישהו גדול יאמר איתו. זה בעיקר נתקן לקטנים, כך כתוב בהרמה. אתם כתבתם על זה, לא? שהקדיש נתקן לקטנים. סימן שיניים וב, אני חושב. תביא יורד דעה סימן שיניים וב. או תשימו בקמפיוטר, למה תעשי עם זה?
אין וב.
סיבן שיניין וב שמדבר על הקדיש שם. אז הוא אומר שהקדיש נתקע לקטנים, ככה אני זוכר. עיקר תקנה של הקדיש זה היה כשהקטנים יגידו את זה. אז איך חשבתם? למה? שיהיה איתו גדול, בסדר, מה שאומר הקף החיים.
הרב עובדיה גם כן מביא, אם זה לא קדיש של חובה, שאר הקדישים שאינם חובה, יכול הקטן לאמרם הקטן.
מה נקרא קדיש של חובה?
שאל של מה שאנחנו אומרים לפני התפילה, בוא אני אסביר לך. אצל העיראקים, אפילו של החזן הם אומרים קדיש איתו, גם אני חושב הסורים, קדיש שאומרים את זה לפני התפילה, מנחה. ופעם התפללתי איתם, אני לא יודע גם הסורים שמעתי, שכולם אומרים, כל אומרי הקדיש אומרים את זה. אולי על זה הכוונה. כן, כן, ראיתי, בגדדים היו נוהגים כך. אנחנו ברוך השם אין לנו את המנהגים השוטים האלה.
קדיש של היתומים כאילו שאומרים לפני עלינו.
סימן שניים וב, תראה, נתקע לקטנים. הרמה מביא את זה. כן, אבל באמצע שם.
נמצא במדרשו לומר קדיש על אב, על אב, על כן נהגו לומר על אב ואם קדיש בעשרה שנים עשר חודש, ואיך נהגו להפקיר בן אבי, אוקיי?
אבל יש לשון שנתקן לקטנים, אני קראתי את זה בבירור, שלומר את הקדיש בעיקר לקטנים, למה הגדולים יש להם דברים יותר טובים לעשות. טוב, אתה יודע, אנשים, אשרי הקהילה שלנו, יום אחד הייתי הולך עם הבן שלי אברהם, כאן ליד הגן הזה שיש להם, ופתאום היו כמה משרדים, או, שלום הרב, תעמוד, תעמוד, תעמוד רגע. הלכו, חיפשו עוד כמה אנשים, אומר, אני לא אמרתי קדיש על אבי, אף. הרבה זמן, הרבה אנשים לא אמרו קדיש. היה לנו בערך 30 פטירות היה בחודשים האלה. הרבה נפטרו. היחיד שיודע בדיוק זה לואי. אבל אולי 25-30 אנשים נפטרו בשלושה חודשים האלה. ומסכנים ההורים שלהם, אז הילדים היו מאוד עצובים שלא אומרים קדיש. טוב. יש לשון שנתקע לקטנים, שהקדיש נתקע לקטנים, כן. המשך. מי כתב את זה, את התוספות הדפים האלה, מי עשה אותם?
דירשו.
מה, ביאורים? כן, ומוספים.
לא מופיע שם, רק את רב עובדיה, זה
דירשו. את רב עובדיה לא הביאו?
לא הביאו.
זה רשעים מהם. תדע לך, הם גונבים ממנו, אבל כל כך הם...
מביאים מחכם
בן ציון. הם מביאים מחכם
בן ציון, והם מביאים כף הקרים. שנאה
פינה. בנו את רב עובדיה, שרב עובדיה עמד את הקף, את הלומדי משנה ברורה, שזה לא בשביל ספרדים. המשנה חפץ חיים, באיזה כנס של דירשו, הזמינו אותו לדבר.
עשה טעות, עשה טעות.
עכשיו נדפיסו עוד משנה ברורה, יש מצליח חדש, עם נקודות עם כל הפוסקים הספרדים על הצד. במקום יש, היום יש חמישה מהדורות של משנה ברורה עם פוסקים ספרדים.
כולם כתובים. אבל הוא עשה, עובדיה זה טעה, לא צריך להגיד דברים כאלה. היה צריך לומר שזה חשוב וזה, אבל הוא כתב גם, האמת שהוא כתב תמיד מביא דעת המחבר, הוא כותב, זה דעת המחבר, מחבר הכוונה רבי יוסף קארו.
על פי ספרתו, לא על פי ספרתו, פוסקים
הספרדים. הוא היה אדם גדול, תדע לך, אדם גדול מאוד. לא לדבר על אף אחד.
לא ראיתי הרב, בסימן שיניים רב לא מובא.
אני זוכר את זה, אולי שם לא, אבל קניתי שהקדיש נתקן לקטנים, ככה הלשון הזה. נתקן לקטנים, ככה הלשון. אני זוכר את הלשון, מצפצף לי, כן.
בהמשך כאן במשנה ברורה, כתב בהלכות קטנות, כששניים או שלושה אומרים קדיש יחד ואחד מקדים. אם באים כל אחד תוך כדי דיבור, יענה עם הראשון או עם האחרון, אמן, ויעלה לכולם. אם יש הפסק, יענה על כל אחד ואחד.
זה לא, זה רע מאוד, זה רע מאוד. זה אומר, זה באמצע, זה בהתחלה, צריכים, זה שהשליח ציבור יתקן את זה, שיקה בקור רם וכולם אחריו. וגמרנו, לא לעשות את הבלבול הזה. זה פתאום פה וזה פתאום פה.
אבל אם עושים ככה, איך יעשה? יענה על הראשון, על האחרון, על
כולם? זה אומר לך, אם יש הבדל ביניהם, על כל אחד בנפרד.
אבל אם הם באמת
בתוך כדי דיבור, כן, באותו זמן. או הראשון או האחרון, אומר.
הייתי בבן ישראל שהוא כותב דווקא על הראשון.
טוב, גם זה טוב וגם זה טוב, מה ההבדל? כן.
אולי רק מתכוון לזה, בעניין חיים חיים אומר, בעניין...
נתקן לקטנים, ככה על השון, אני זוכר.
נתקן בשביל היתומים.
כן.
שמעלה את הנשמה מעולם.
זה אצלך חיוב? זה
קדיש פטרה, זה פרי יתומים. זה מה שזה מבין?
לא? עצור את סאונד זה.
העניין הוא שהקדיש הזה הוא בעולם העשייה, ששם בחינת...
לא, זה לפי הקבלה, אין מה להתווכח בקבלה.
האם לזה הרב התכוון?
לא, 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 שנתקן לקטנים, הלשון, שהקדיש תקנו אותו לקטנים. זה הלשון, הלשון, הלשון. כן. תדעו לכם, אנחנו צריכים לכבד את כולם. זה אמר לי פעם רבי עזרא עטיה, כשהייתי אצלו ביחד, אמר את המילים האלה. היו עושים הספרדים, היו אשכנזים, היו עושים מלחמות בין הרבנים, והיה הרב יונגרייז נגד הרב פרנק. הרב אלזעתי פחד, למה שהרב ביהודה צריך להם הביא אותו הרבה. היה אומר, אנחנו הספרדים, היה כל כך איש עדין, כל כך איש קדוש. אנחנו הספרדים מעולם, לא נכנסו למחלוקות, לא לעשות מחלוקות. לא לדבר על אף אחד.
הרב סיפר שחכם בן ציון עשה ככה.
כן, אני ראיתי. שם ככה ישב. אני ראיתי את זה.
הרב סיפר את זה.
הרב יונגרייז היה מדבר בקנאות גדולה, הונגרים הם. הוא היה מתקיף את הרב פרנק, איזה מילים. אז הוא היה...
שם את האצבעות באוזן?
כתבו על זה בביוגרפיה של חכמים ציון. אני עברתי על זה ו...
אולי תספר להם.
במקרה מצאתי את הסיפור הזה. אם התלמיד שראה את חכמים ציון עושה ככה, לא הביאו את שם האור של הרב. אבל זה הסיפור שהרב סיפר תמיד.
אני ראיתי את זה בעיניי. היה יונגרייז, אפילו אומר לך את השם שלו. כתבו הרב יונגרייז.
לא כתבו
את
שמו של הרב פרנק.
אבל למה היה עושה?
אשכנזים הם קנאים, קנאים לא זרקו לכנוך על הרב, על הרב קוק, הם כאנשים כאלה. הם חושבים שהדרך שלהם זה האמת וזה משה מסיני, וכל הדעות האחרות הן פסולות, ומי שחושב אחרת הוא רשע. זה זה אני
רואה שהרב עידה חרדית. פרנק
הוא גם היה בהתחלה בעידה החרדית, הוא יצא אחר כך. הוא היה פעם הרב פרנק היה בית דין של האשכנזים, בית דין של הספרדים. האמת היא שבאותה תקופה אשכנזים היו יותר חזקים, היה להם את הרב פרנק, היה להם את הרב משה דיסקין, כל הגאונים, שהוא היה לב דיסקין, כן. היו גאונים, אבל קיצונים, קיצונים מאוד. לספרדים היו גדולי תורה, לא יודע אם הגיעו לאשכנזים, האמת היא שהם היו גאונים גדולים מהאשכנזים. הרב פרנק ידע את כל השס ישר והפוך, מספרים עליו, אומרים שהוא למד מסר בבא בתרא 40 פעם הוא למד את זה, כן, היה גאון גדול, אני הכרתי אותו. אז אלה הרבנים של הספר של האשכנזים היו גאונים והיו גם מאוד קיצוניים, מאוד אנשים. עכשיו הוא היה אחר כך הוא עזב אותם והם המשיכו עדה חרדית. אנחנו מכירים ברבנות הראשית, זה היה כשהרב קוק הקים את הרבנות הראשית משנה תפריש צדיק, לא לפני תפריש צדיק, משהו כזה. אנחנו לא מכירים ברבנות הראשית, הקימו לבד. אז יונגרייז ולידרמן, הרב ליברמן והרב מקרול השישי, אני זוכר, את שלושתם הכרתי. הם הקימו להם בדין לבד, לא רוצים ללכת בעדה אחרת. בסדר, לא בעיה. אבל הוא הרב יונגר הזה המתקיף, כל האבונות של ירושלים זה עלה וכאלה.
אז בשביל מה הביאו אותו הרב צדקה?
מה?
הרב צדקה אהב את זה?
הרב צדקה היה גם קיצוני, חבר שלהם היה. חילה. היה קיצוני, 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 גם הוא כמו הם היה, והיה אוהב אותו, היה מביא אותו, מי נתן לו רשות, הוא לבדו, הביא אותו, להביא אותו לפורט יוסף, לתת שיעור לכולם, יושבים כולם, יושבים, שומעים אותו, צריכים, חייבים היה לשמוע כאילו, אז הרב בן ציון, אני זוכר, אני לא אשכח, צדיק יסוד עולם, ואף אחד לא מרגיש שאני הרגשתי, עקבתי, הכניס את האצבעות.
הביאו את הסיפור מהרב, בלי שמות.
כן. אבל לא הביאו את שמות.
לא, במקום אחר הביאו את שמות של הרב, תמונת הרב, אבל בסיפור הזה אין שמות, אין ציונים, רק סיפור. יש תמונת הרב בפרס, חכם ציון. אין תמונה, אין ציון שהסיפור הזה מהרב. כל הסיפורים יש להם ציונים. הסיפור הזה אין ציון.
תגיד להם שזה הרב בן ציון, תקשה למקום. תגיד לו, זה הרב בן ציון.
עדיין שהם שמעו את זה מהרב.
אני חושב. טוב, יאללה. לא ידעתי את זה.
אפשר לשאול, לפני שמכניסים לעניית אמן, עכשיו קראנו שהמשלב לא כתב, וכן בכל לימוד שאדם לומד, פסוקים או אגדה, או ממרת עלינו וכו'. אבל אצלנו המנהג שאם זה פסוקים, זה יהיה
שלנו. לנו כלל גדול, תלמד ככה. אצלנו המנהג שלנו לא לזוז ממנו. כשאומרים דברים שבעל פה, מברכים את החכמים על ישראל. כשאומרים דברים שבכתב, יש שלמה. אין לו מה יש לברך, את הקדוש ברוך הוא לברך. יש שלמה רבה משמיה. יש שלום משמיה. אבל כשלומדים את הדברי חז"ל, אומרים על ישראל והרבנן, תלמי כל מן דעסקים באור הקליזה, בכל אתר ואת, אילנה או לא שלמה וחיזה, מברכים אותה.
יש הקפדה על זה?
לא, אני מסביר לך, הם נתנו לנו תורה שבעל פה, אנחנו מברכים אותם, תודה רבה אומרים להם. אבל כשאומרים דברים שבכתב, מה שייך לומר?
בוא נגיד, לפעמים קוראים תפילים, תהילים ביחד.
אז לא, לא על ישראל.
אבל פתאום מישהו קפץ, רבי חנניה.
טוב, נו.
אז יש בעיה או לא?
לא, לא, בעיה גדולה. הלוואי שזה יהיה כל החטאים שלנו. כן.
גם מביא כאן משמורה, אדם הנוצר על ידי ספר יצירה, אם מצטרף.
זהו, היה חכם צבי.
חכם צבי, היה
חכם צבי. זה אדם, אני שמעתי מהרבה מקורות שהסיפור הזה של מהר"ל מפרוץ זה שקר. וואו. אומרים, למה זה שקר? למה? כיוון שבדורו אף אחד לא כתב את זה. אף אחד לא כתב את זה. היה לו תלמידים.
זה כל
התוספות יום טוב זה תלמידו. וכל הסיפור מתחיל ככה, 100 שנה או 200 שנה אחרי שהוא נפטר, רמאי אחד היה בוורשה, אני הלכתי, מצאתי, כזה. כל הסיפור מתחיל ממנו, בלופים האלה, צ'יזבטים שלהם, ואין לזה שום מקור מאותה תקופה. אם זה היה אמת, היה משהו באותה תקופה. הנה, דוגמה אביא לך. רבי יוסף קארו, שהיה לו מגיד, בתקופתו כתבו על זה. המערך הוא כותב, גם רבי יוסף קארו נרו, שהיה חי, הוא אמר שהמגיד אמר לו ש... זה, תסתכלו, יש לי ספר ש...
קזיונות,
יש לי אותו, יש לכם אותו.
כן,
שם הוא מביא רבי יוסף קארו שנרו. אז זה אמת שהיה לו מגיד. וגם אחד עודי קוראים את זה בשבועות, שבא ואמר, ואתם את הסיפור הזה. זה בדורו כתבו את זה, אבל זה אחרי 200 שנה שמת, שזבטים, אל תאמינו לאנשים. אשכנזים ידועים כשקרנים, אני אומר לכם. הם ידועים כדי לחבית הרבנים שלהם, מצזבטים, משקרים, אבל זה לא היה מצוי כל כך אצל הרבנים שלנו, הספרדים, להמציא סיפורים. לא היה, אין לזה שום דרך, הוא שינה את העולם. עכשיו, מי שלא מאמין בזה, הוא נקרא פיקורו, צריכים להאמין בשטויות האלה. לא היה ולא נברא, לא היה. הרמב״ם בכלל דעתו, שיטתו של הרמב״ם, כל הצ'יזבטים שאומרים לכם שהאדם קופץ והולך, הכל זה שקרים, אל תאמינו להם.
הרב גם אמר לנו בהקדמה של ספרי דצניות, שהגאון הוא...
כן.
שהגאון עשה לעשות גולם.
כן. ואומר שעבר לפני איזה מישהו אמר לי אל תעשה את זה, וכך פירשתי, יש לכם ספרה לצנאות, אני אקרא לכם, יש פה ספרה
לצנאות
בהקדמה, יש לי את זה שם ליד הספר שלי, שאומר שהגאון יכל לעשות, אבל הרמב״ם אומר שזה שקרים הכל וזה כזבים. ראיתי לכם את הרמב״ם במורה נבוכים, והנה כאן יש מורה נבוכים, תביא אותו, ופת יאמין לכל דבר, אל תאמינו לשקרים האלה, אל תאמינו. הנה כאן, שים את היד. לא, 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 בת שני. שים את היד למעלה. תוזיד. שמאל.
Right there, you see the white book?
זהו. אומר מה שאומרים לכם, תיזהרו, אל תאמינו להם, כולם שקרנים. היהדות, איזה נכנס היהדות. אז הוא מסביר את זה. אומר שהיו אנשים רמאים שכתבו את זה, ואיזה אדם צדיק היה מאמין להם. שמר את זה בספר שלו, הנה כאן. בוא. עוד כאב על זה, הנה כאן. והיה אצלם עוד שם. כאן, והיה אצלם עוד שם, תקרא. והיה אצלם עוד שם.
This is the Rambam and Morei Nebuchim.
Siman Samech
Bet. Perek Samech Bet. Chelek Rishon. והיה אצלם עוד שם בין 2 ו-4 אותיות, וידוע אצל כל בן דעת שלא ייתכן בשום אופן שיהיו 42 אותות מילה אחת.
הם אומרים שזה אנא בכוח, ככה אומרים, אנא בכוח.
אלא היו אלה מספר מילים, סך כל אותיותיהם 2 ו-40, ואין ספק כי אותם המילים מורים על עניינים בהכרח. אותם העניינים הקרובים לאמיתת השכלת עצמותו יתעלה, כפי האופן שאמרנו, ונקראו המילים הללו מרובי האותיות, אותות שם, מפני שהם מורים על עניין אחד בלבד, כי שאר השמות המיוחדים.
אבל הם אומרים היום שזה אנא בכוח. אנא בכוח גדול נתתי את
תורה. ודע כי הדבר הזה שהיו מלמדים הוא לימוד העניינים שמורים עליהם אותם השמות, לא פשט ביטוי האותיות המאורטל מכל הבנה. ולא נאמר כלל על זה השם בין 12 אותות, ולא על שם בין 42 אותיות ביטוי שם המפורש. אלא שם המפורש הוא השם המיוחד לו, כמו שבאנו. אבל שני אלו האחרונים היו מוסיפים ידיעה מסוימת ולהות בהחלט, והראיה שהם מוסיפים ידיעה אומרם על כך שהשם בין 42 אותיות קדוש ומודר, שאין מוסרים אותו אלא למי שהוא צנוע ועומד בחצי ימה ואינו כועס ואינו משתקר ואינו מאמין על מידותיו ודיבורו ונחן אביוד. You don't tell these things to any person. Okay, where is this part that he was saying? Oh, וכאשר מצאו, this is the next paragraph, וכאשר מצאו האנשים הרשעים הבערים את הלשונות הללו, מצאו מקום לשקר ולדבר, שמצרפים איזה אותיות שרצו ואומרים זה שם פועל, ועושה אם נכתב או נאמר באופן פלוני, ואחר כך נכתבו אותם הכזבים אשר בדה אותם הרשע הבער הראשון, והגיעו אותם הספרים לידי הקשרים החלשים הפתאים אשר אין להם. מי נראה זה רשע, who wrote all of this and who made it all up, and then wrote a ספר, and then these simple minded good people, genuine people, but who believe everything, found these ספרים and started to believe it. אשר אין להם קנה מידה להבחין בין אמת ושקר, והצניעו ונמצאו בעזבונם, וחשבו בהם שהם אמת. כללו של דבר, פתי יאמין לכל דבר. כבר יצאנו ממנו.
לא מאמין שאפשר לעשות אדם ספר יצירה, הוא לא היה מאמין. הגר"א מאוד התקיף אותו על זה. הוא אמר, פילוסופיה ארורה, הוא כעס מאוד. כיוון שהוא ראה, אתם צריכים להבין דבר אחד, שהרמב״ם היה שונה מכל הראשונים. הוא הבין שכל דבר שזה לא להלכה מותר לי לחלוק על הראשונים. אז הם אמרו, נו, אז מה הם אמרו? אני חושב זה להבדיל, אין להבדיל כמו איינסטיין וניוטון. הם חלקו הרבה בכל חוקי הפיזיקה שהיו עד זמנם. כך היה רמב״ם באמונות ובדעות. הוא אומר, מה שההלכה אנחנו נקבל את מה שכתוב בתלמוד, לא לזוז מדי ימין ושמאל, הוא כתב את ספרו. אבל דברים שהם אומרים, דברים של קופצים והולכים וקופצים ממקום למקום ואומרים שם וקופץ, אני לא מאמין בזה. אבל בגמרא כתוב מראה, כמו שהגר"א מתקיף אותו, הגר"א היה צמוד לחז"ל, צמוד, לא רצה לזוז מהם. הרמב״ם לא היה אכפת לו מזה. הוא כותב באחד המקומות, כל דבר שזה לא שייך להלכה, יכולים להגיד את הדעות שלנו. הלכה אתם צריכים לקבל מה שהם אמרו, וגם זה הוא כותב. שיבנה בית המקדש וזה ישוע סנדרים ויכולים ללמוד אחרת את התורה. והיה רעש גדול על זה, והבית יוסף שואל עליו שם בקר משנה, אז למה לא יחולקים אמוראים על תנאים? למה? אם אתה אומר, אבל מחילה מקוות של הבית יוסף, הוא דיבר על סמכות סנדרים, יושבים בלשכת הגזית, כוח של בית דין של סנדרים, והוא מקשה מאמוראים מתנאים, בכלל הקושיה לא קושיה. אמרתי פעם את זה למישהו, אמר כן שכבר החזון שקדימך ואמר את זה, שהרמב"ם מתכוון בכלל במושג אחר. אני שואל, אז למה לא יכולים לחלוק? אם כל בית דין יכול ללמוד איך שהוא רוצה את התורה? לא כל בית דין שנשמח בתוך סנדרים וקיבלו עליהם להיות בית דין הגדול ככל אשר יורוך, הם יכולים ללמוד את התורה כפי שהם מבינים. בהתחלה של הלכות ממרים הוא כותב את זה. אבל אני לא מאמין שמי הסנהדרין וישבו אנשים כמו הרב משה פיינשטיין, הרב עובדיה והדומים לו, אני לא חושב שהם יזוזו מהתלמוד ימין ושמאל. אלא אם כן יהיה תחיית המתים. תחיית המתים, אז כבר יהיו סנהדרין אחרים. טוב.
עוד קטע מהמשנה ברורה, היי, והוא הדין לקדושה, והוא הדין לכל חזרת השת שצריך עשרה, זה מקרה דבר שבקדושה, מפני הקדושה שיש בה. אין פוחתין משבעה קדישים בכל יום, כנגד שבע ביום הללתיך. דהיינו, אחד אחר פסוקי דזמרה, שהוא אחר ישתבח, ושני חצי קדיש אחר תפילת 18 ברכות, ושלישי אחר סדר קדושה, ובו אומרים גם כן תתקבל, שהוא שייך גם לתפילת 18, ורביעי אחר עלינו, שיש בו אמירת פסוקים, וחמישי אחר אשרי במנחה, שישי אחר תפילת מנחה, שביעי אחר קריאת שמה של ערבית קודם תפילת 18.
שבע קדישים,
שבע קדישים, וקדיש אחר תפילת ערבית אף דהו גם כן מצווה לה כחשבינן בכלל אלו השבעה. אין שם בלבוש
אותם, תזכו שבע קדישים בדיוק.
פה הוא מביא לפי רבינו אריזל, יש לומר בכל יום 12 קדישים.
12 קדישים,
הרב
החזניש
יש לו, אבל חנן וסרמן כתב שמותר לכולם לחלוק על המוראים אם לא שהיה קבלה בידינו. אז החזון איש תקף אותו בכמה הערות על הספר של דברי סופרים, ושם הוא כותב מה שהרב אמר, שבית דין הגדול היה תמיד לצבא התנאים ולא היה לצבא המוראים.
שם הוא אמר את זה. מישהו פעם אמר לי, מקדימו אותך את הסברה.
פתחתי והיו ברשימות שלי. זה שיטה מפורסה של הרב חנן וסרמן ושם רב חיים סולובייצ'יק, שבאמת יש כוח.
תראה, האמת היא, הגמרא אומרת שגדול בחוכמה ובמניין. אנחנו תמיד טוענים שהדורות האחרונים הם פחות בחוכמה, אבל בגמרא בברכות משמע לא. אמר בשני דרה ביהודה, יורדים מסר לא למדו עוקצים, והיה אומר, ואילו ענן, 13 ישיבות יש לנו. אחרי שאומרים 13 פנים מלכים. כן, שני פירושים.
למדת את זה ביחד,
לפני שבוע. אם תלמד כמו שלמדתי איתך את כל השעס, לא יהיה לך שום ספקות, הכל תלמד, בעזרת השם. כן. נמשיך.
גם יש הלכה כבת ראית.
כן, מה שאתה אומר בת ראית? למשל, קח למשל את הגרא. הוא קרא את כל הספרים, והוא היה בעל מוח מיוחד, אז הוא אמר את דעתו. תמיד הלכה כמו, מבין? לפעמים הוא חלק הראשונים, הרבה פעמים הוא חלק הראשונים. הוא אומר שפעם אחת אמור, זה סיפור מפורסם, שאמר לו, אני חושב, תלמידו, אבל הראש לא אומר ככה. הוא אומר, אבחי מבלוג'יה, אני חושב, זה סיפור מפורסם. אז מה טוב, נו, זה דעת הראש, אני חולק עליו. לך מה בפירוש?
כן, זה ספר מקור ברוך, ברוך אפסטין. אוטוביוגרפיה שלו, שהוא כתב.
זה ספר מעניין, זה הספר. קראת אותו, זה שלושה ספרים קטנים.
הרב שחטר קרא אותו בצעירותו.
ספר יפה, זה הוא מספר, הוא היה, זה הבן של הרב...
הרב
השולחן. הוא מספר, כל הרבנים הגדולים שהיו בתקופתו שהוא הכיר אותם. כל האחרונים שבתקופת הרב, הרב השולחן, הנציב, הם היו כולם מתחתנים אחד מהשני. היו כאן הנציב הדוד שלי. הוא מספר את המחלוקות, והסיפור מעניין שהוא מספר, הוא היה דיבר עם הסכנים, והוא סיפר את הכל מה שהוא ראה ושמע. הוא אומר שפעם אחת הזמינו לוילנה את הצמח צדק. אז כל וילנה הם ליטאים, תלמידי הגרבר. הוא בטח, הזמנו אותו, ניתן לו לדבר דברי תורה, בטח הוא יגיד לנו דברי תורה בקבלה. אומר, הוא נכנס לשם ולא דיבר מילה מקבלה, ונתן שיעורים נפלאים, הוא אומר, כמה, ככה איך הוקירו אותו. הוא אומר שכולם כיבדו את צמח צדק, אמרו, איזה גאון גדול הוא, איזה מלובביץ', הרב של לובביץ'. השלישי היה, היה אדמו"ר הזקן, אחר כך היה הבן שלו, והוא היה הנכד שלו, היה מבן ביתו.
נו. הוא מספר שהרב חיים ולוז'נר פעם הגיע אצלו איזה אמנה שבטעות חתכה בצל עם סכין חלבית בשלב בקדירה מבשרית ורצתה לאכול, לא היה לא אוכל אחרת. אז שאלה הרב חיים ולוז'נר מה נעשה, אז הוא אמר שהיינו בצלים שחורים או לבנים. כולם יודעים שבחזל אמרו רק בצל שחור, כמו ספרדים הם חריפים, אבל אשכנזים לא כל כך חריפים, אז בצל לבן זה בסדר. אין בזה, איך אומרים, זה לא דבר חריף, אין לו טעם.
כן.
אז שאלו אותו תלמידים, איזה, לא כתוב בשולחן חילוק הזה, איפה הוצאת את זה, בדעת מלבך? אז הוא אמר שלא, אנחנו סוברים שחילתית זה רק חילתית, לא בצל. בשולחן החמיר, אבל אני חולק עליו. הגרא אמר לי שאם אני רוצה לחלוק על השולחן ערוך אז אסור לי לקחת שוחד. אני חייב להגיד את דעתי, אבל אם אני רוצה לחלוק אני צריך לתת איזשהו מטבה כדי לחלוק בכבוד.
היה סיפור עוד יפה שפעם אחת, אני חושב זה היה, מספרים את זה אולי על הספקטור, יצחק אלחנן. שפעם אחת בא אישה אליו, הוא היה מאוד גאון גדול ומקל גדול, אומרים. תמיד מוצא דרך לפתור אותה, כמו הרב עובדיה.
הישיבה על שמו.
כן. אומרים שפעם אחת בא אישה אחת כולה בעיני הבוכיה, אומרת, היה, נפלתי פת חלה וזה, באוכל, והכנתי וזה ושם. אז הוא אמר, חכי, חכי. הוא אומר שהוא קרא לחלבן. אמרנו, תראה, אני לא מספר שום דבר ולא אומר שום דבר, זה רק בינינו. תגיד לי, כמה אתה מערבב שאתה מוכר להם את החלבה?
כמה מערבב מים.
כמה מים אתה מוסיף? אמר לו, כן, חצי, חצי, אבל לא, אני לא אגלה, אל תפחד, אף אחד לא ידע, תגיד את האמת. אמר לו, אמר, היא תיר לה את זה.
וואו, שמעתי את זה.
שמעת את זה? טוב.
סעיף אחריו, סעיף ב' אין שולחן ערוך.
כן, אם התחיל.
אם התחיל לומר קדיש או קידושה בעשרה ויצאו מקצתן, גומרין אותו הקדיש או אותה הקידושה שהתחיל, והוא שנשתיירו רובן.
עכשיו יש מחלוקת גדולה בבעיה הזאת של קדיש תתקבל, מחלוקת גדולה בין הספרדים לאשכנזים. עכשיו נשארת התפללת, נכון? הגיע בדיוק לעושה שלום עם רומא, אחד ברח כ... לפעמים אפילו לא, אלה מייעצה לה. אני ראיתי, באמצע התפילה הם עוזרים, כיפור השנה, הכל הולכים. אבל קראו לו, עכשיו יגידו קדיש תתקבל או לא. אשכנזים אומרים, אומרים. ספרדים אומרים, לא אומרים. הם הבינו שזה דבר אחד. אנחנו אומרים, לא, זה לא דבר אחד, זה שני דברים. בטח נמצא את זה תקף. אז התחילו לומר את הקדיש, פתאום בהרצאה קיבל טלפון. זרק את הטלית ואף. תמשיך, אל תפסיק את הקדיש, כן, זה שאומר. מה הוא כותב כאן?
הגעה ומכל מקום עבירה היא לצאת, ועליהם נאמר
הוא מסכן, מה זה טוב, אבל מה הוא יכול לעשות אם הוא הלך, קיבל
זה רמב"ם, תשובה של רמב"ם פרדורס
ואנסר מחלס כאן בתפחיים בסביב גימו
שמה?
אם התחילו
ויוצא
זה מחלוקת גדולה שבאה אני שמעתי שפעם קרה להם דבר כזה והאשכנזים אמרו אז מישהו בא ואמר לי ספרדי התפלא איתם אמרתי לו לנו הספרדים לא אומרים זה דבר נפרד כזה שהתקבל זה לא שייך ל-18 גומרים לא חס ושלום אז והשם יחלו הם צדיקים בהצלה באים הם זורקים את התלית ורצים לא זה רשעים ודאי עוזר בית הכנסת אבל לפעמים אדם יש לו איזה דוחק ועובדה שהם יכלו. יש לו איזה דוח הגדול. והיה קורה לפעמים שהייתי מתפלא, היינו בדיוק מניין, והיו אנשים שהיו מורים, היו צריכים ללכת ללמד. היו באמצע השיעור. אז הם באו אומרים, אנחנו לא נוכל. אז היינו עושים את התפילה בקיצור גדול, מה שאת החנונים לא היינו אומרים, זה לא אומרים, כדי שיוכל לומר את כל הדברים כולם. כמינימום, כן. אני אומר לכם שוב, תדעו לכם רבותיי, אסור להתפלל בבליעת האותיות. אסור. מוטב, תעשו תפילה, חצי התפילה, תגידו, ברוך שאמר, אשרי, השתבח, 18 מילה במילה, קדיש, עדיף להתפלל כמו שאני רואה לפעמים עושים תחרות, מי יותר מהר מתפלל, אחד אומר, אצלנו שחרי זה 40 דקות, אומר, מה, אנחנו בחצי שעה גומרים, בא השלישי אומר, לא, אצלנו 25 דקות בגומרים, זה בושה.
זה בישיבה, בישיבה זה ככה.
יש מניין בכותל שעושים כל יום נצח חמה, יש מניין שמתפללים רבע שעה, כל התפילה.
מי צריך את התפילה הזאת? אני אומר, צריך את זה.
שחרית, שחרית?
כן,
אני יודע, יש דבר, קוראים לו מניין של חיידקות. מניין של חיידקות, שחרית, שחרית, חיידקות.
למה, מה הם צריכים את כל זה? שיתפללו קיצור, שיתפללו חצי התפילה, ימשיכו לבד או לא ימשיכו. אבל אל תעשו צחוק מהקדוש ברוך הוא. נתן לנו זכות לעמוד להתפלל לפניו. דבר כמו בן אדם. פעם אני הלכתי למניין כזה, סיפרתי לכם, הלכתי למניין כזה, לא ידעתי. אמרו, יש מניין בשעה 6. הייתי באיזה מושב בישראל. טוב, איך בשעה 6 התפלל איתם? טוב, אני באתי, הגעתי, התחילו הודו. הודו, אמרתי אותו, אני אתחיל ברוך שאמר. הודו צסום מילה ברוך שאמר אני אומר לך אני גמרתי ברוך שאמר הוא היה כבר לפני השתבח ואז ישיב בלום מה מי אתה עושה טובה חתיכת חמור שכמוך אתה עושה טובה לקדוש ברוך הוא שאתה מתפלל אליו איזה תפילה הזאת עכשיו אתה אומר עושים גם חי דקות אתם תתפללו חצי בסדר תתפללו אבל תתפללו חצי התפילה תגיד ברוך שאמר, תגיד זה, השתבח, תגיד...
בישיבה יש מניינים אומרים, אנחנו 25 דקות, אנחנו 35 דקות.
אני חושב שתפילה נורמלית יפה צריכה להיות שחרית מינימום 40 דקות. מינימום 40 דקות, ובשני וחמישי 45 דקות. מינימום, מה זה? אני כמה שרוצה למהר להתפלל, זה אי אפשר לפני זה.
עשינו בישיבה שעה.
טוב, זה נכון. גם היום אנחנו בבוקר התפללנו קרוב לשעה. התחלנו בשעה 8, גמרנו ב-9. יש ספר תורה, צריכים לי מילה במילה.
בלי ספר תורה.
עוד יותר טוב. כך צריך, כך צריך להציע את המילים.
חסידים הראשונים היו שועים שעה אחת.
כן, כן, מתפללים שעה. כן, כן, הלאה. קודם כל לצאת מתוך הנחה, זה זכות גדולה שאנחנו מתפללים. זה זכות שלנו, לא של הקדוש ברוך הוא לא צריך את התפילות שלנו. זה ברוך הוא זיקה אותנו להיות קרובים אליו, קרוב אדוני לכל קוראיו, לכל אשר יקראו הוא באמת. אם לא, הוא לא צריך את זה, אם אתה עושה טובה למישהו, תפלל. כן.
סעיף ג' אם התחיל באבות ויצאו מקצתן גומר אפילו קדושה.
התחלת אבות כבר, מגן אברהם היה 10, תמשיך.
אגב, אם יצאו מקצתן לאחר שהתחילו להתפלל יוצר, לא יתחיל השץ להתפלל את התפילה בכל רם, דכבר נשלם תפילת יוצר. אם יצאו לאחר שהתחיל בכל רם וקדושה, יכולים להשלים כל סדר קדושה, נאמר הקדיש שלם שלאחריה, זה רמה.
הקדיש התקבל, כן.
זה שייך לתפילה, שהרי
אומר,
התקבל סרטון.
בוא נראה מה הוא אומר על זה ביוטט, מה הוא אומר על זה?
פה
שגן
החצי קדיש,
אחרי תפילה 18,
פה יש תפילה 18. ולדידן אין לומר אפילו חצי קדיש, הכפריים. כן.
קדיש שלם, הכוונה תתקבל. כן, שערי עומד, תתקבל צילות הון. תתקבל התפילה, זאת אומרת, זה ממשיך כאילו על התפילה שלנו. לא עומד צילותן, צילות הון. אני ראיתי שהרבה פעמים מחליפים אצלנו.
ההלכה ברורה מביא. התחילו תפילת החזרה בעשרה ויצאו מקצתן. למנהג הספרדים ועדות המזרח, אינם רשאים לומר קדיש תתקבל שאחר החזרה, אבל האשכנזים נהגו לומר אף קדיש התקבל כמו הרמה שאחר החזרה.
צילותיון בתיון.
אפילו כשיצאו מקצתן בברכה הראשונה או השנייה.
הרבה פעמים מחליפים, נאמר שאדם גמר את התפילה, אז נגיד בספר תורה היום, ממשיכים את הספר תורה. אז ראיתי שנותנים את זה למישהו אחר, לא יאמר צלותנה, צלותנה מהתפילה שלי, שהתפללתי של הציבור, אלא יאמר צלותיהון ובאותן, כמו אשכנזים. לא יאמר צלותנה ובאותנה, אלא צלותיהון ובאותן לכל בית ישראל. אבל אני חושב שאין בזה עקב. מה זה מעקב? צלותנה, התפללתי, מה לא התפללתי? קבל את הנשאלה.
הוא גם התפלל איתם.
אבל כדאי להגיד צלותיהון?
עדיף, כמעט תקבל את התפילות שלנו, לא צלותנה, התפילה שלי. כמעט שהוא לא היה שליח ציבור. מה זה, כשאתה אומר צלותנה, הכוונה 18?
כן.
אבל לא היה שליח ציבור, החליפו אותו. אתם הרבה פעמים מחליפים כדי שכולם יזכו. זה טוב, זה טוב, שמחליפו, כל אחד צריך לדעת להתפלל.
אין בעיה שהחזן האמיתי לא אומר את עושה שלום של תתקבל.
That's what he's saying.
זה שאני אומר. He's saying
there's no problem.
הוא אומר צלותיהון ובעותיהון לכל בית ישראל. אם אינני טועה מדבר בזה, הרב עובדיה עדיה, יש לו ספר, יזכיר עבדי. כן, הוא מדבר בזה, אני זוכר, הוא דיבר בזה. אני הכרתי אותו, הייתי, יש לי גם תעודה ממנו. מה?
חלק
חלק. תקרא, תקרא מה הוא אומר.
לא, he's saying you don't
need to. שאלה, לעניין, צריך להיות עשרה שם, אבל בוא נגיד, יש אנשים שעדיין מתפללים בעמידה.
מצטרפים, כן, אפילו אדם ישן מצטרף.
אנחנו פוסקים שאם יש שישה
עונים. תראה, לכתחילה תהיה 9 עונים. אבל בדיעבד, אם יש מצטרפים, הם מצטרפים. לפעמים יש אנשים
שמעלים. גם לחזרת השעס.
גם לחזרת השעס.
חדיש אפילו לכתחילה יכול להתחיל, נכון?
כן, כן. אפילו ישן, אדם ישן, מצטרף.
ובהלכה ברורה הם התחילו לומר הקדיש הקורם משתבח וקורם שסיימו יצאו מקצתם ומנהג הספרדים אינם רשאים לומר ברכו וברכו גם נחשב עניין אחר.
מה רצה? יזכיר אבי?
כן,
תקרא. יזכיר אבי חלק ח' אורח חיים סימן ח' סעיף קטן ח' כאשר זה מנהג ביותר אצל האשכנזים שאחר מתפלל שאחרי דעת אחר 18 ואחר שאחר נושם לאחר בפרט למי שיש לו ירצייט, שיש לו חיוב לומר קדיש, לומר היורגיל המידות, את התנונים בזה השני, אומר הקדישים, תתקבל וכו'. כבר נשאלתי בזה מרב אחר, ועניתי לו, כי לא נכון דבר זה. בפרט עניין קדיש תתקבל, שזה שייך רק למי שמתפלל את הזרת העמידה. שמן הדין לא צריך לסור גם סיוב בסיום החזרה, כמור בסיום הכחת גימל, לפני שסומך על הגימל בסיוב של הקדיש האחר ולציון. כמו שכתב היטב, המשברה שם סעיף קטן י"ח. אסיים ומכאן דקדקו האחרים דאין לשליח ציבור לדבר ביני וביני בשיחה לא מענייני התפילה כי הקדיש חוזר לתפילה. הרי לך, חיוב הקדיש שאחר בעל ציון מוטל על זה שאמר החזרה שעל זה מועילים לו הגיום פסיעות שאחר הקדיש במקום גיום פסיעות שאחר החזרה. ואף במקרה שהראשון שאמר החזרה עשה גיום פסיעות בסוף החזרה לא צריך עוד לגיום פסיעות שאחר הקדיש של הובה לציון מכל מקום, ההפסקה של תתקבל הפסקה של תתקבל שאומר בתוך הקדיש היא חוזרת בעיקר גם על החזרה שאמר אותה שלי הציבור כמו שכתב משברה הנאו מכיוון שהשני לא אמר החזרה איך יאמר תתקבל זה לא טענה וכולו
היום עשי לא טעון, הוא בא עם הבעיה
זה כולל גם החזרה ועל כן יש למנוע מנהג הגרוע הזה
זה לא מנהג גרוע, דווקא רוצים לזכות את האנשים אנחנו תמיד עושים את זה שיזכו כולם, ידעו להתפלל
טוב
אז בעזרת השם, תמיד יהיה, תכתבו, תכתבו, תציעו ספר בעזרת השם. ספר טוב אתה מוציא, טוב, תכתבו.
בעזרת השם.
לאט לאט תתחילו לכתוב ספרים.